שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. שלום ליאור.
שלום טל.
מה העניינים?
מעולה, מה איתך?
בסדר, חלק השבוע.
היה שבוע מעניין.
כן, מה? ראיתי, פרסמת מלא דברים בערך בנער אוצר.
נכון. טוב, היה הרבה דברים שדרשו התייחסות, ועושה רושם שגם לציבור, לקהל קוראים שלי, זה מאוד נגע בהם. היה הרבה
הרכבת,
תגובות.
נכון,
היה
הרכבת לאילת.
כולם חושבים שכדאי לבנות רכבת לאילת, חוץ ממני בערך.
כתבת שם, הראית כל מיני תחשיבים, שבסוף לטוס במטוס יהיה יותר זול ומשתלם מאשר באילת, ברכבת.
לצערנו זה כנראה יהיה הסיטואציה, אני מקווה שהרכבת הזאת לא תיבנה, ושאם היא תיבנה אז אני טועה בתחשיבים שאני מכיר, אבל זה לא נראה אופטימי במיוחד.
אתה יודע, בסוף איך אתה יכול לשכנע את הציבור? אתה אומר, בוא נבטל את התוכנית הזאת, ובמקום זה כל מי שייסע באוטובוס יקבל עוד 300 שקל, ועדיין תקציבית אתה תישאר מאוזן.
כן, זה רעיון טוב.
יש איתנו היום אורח. שי בירן, שהוא מנכ"ל האגף לכלכלה בהסתדרות, והוא גם חבר של שנינו. מה העניינים, שי?
הכל טוב, בוקר טוב.
מה נשמע?
יום שישי בבוקר, אני עדיין מתעורר.
כן.
אבל תודה על הקפה.
איך השבוע שלך?
היה שבוע אינטנסיבי.
וואה, טוב, אצלכם נראה לי תמיד אינטנסיבי, לא?
עכשיו גם יש את אגד, לא יודע אם זה משפיע עליך, אבל יש כמה סיפורים ברקע שנראה ש... גם תאגיד השידור וגם אגד.
כן, אין רגע דל בהסתדרות וביחסי העבודה בישראל, כך נראה.
זהו, לא אמרנו, אנחנו בסדרת הפרקים שלנו על איגודי עובדים בישראל, בפרק הקודם.
עבודה מאורגנת.
עבודה מאורגנת. למה, קראנו בסוף איגודי עובדים?
כן, אוקיי, סליחה, טעות שלי.
אז בסדרה, אנחנו עכשיו בפרק עם שי בירן מההסתדרות, שהוא חלק מהסדרה שלנו על איגודי עובדים בישראל. בפרק הראשון דיברנו באופן כללי. על הסוגיה הזאת, ניסינו לנתח את היתרונות, חסרונות, צידוקים, נתנו קצת מספרים מה קורה בארץ וקצת בעולם, ועכשיו אנחנו נרצה להקדיש את הפרק הזה כדי לשמוע על הסוגיה הזאת מנקודת המבט של העובדים, ומה יותר טוב מאשר לשמוע מישהו מההסתדרות. אנחנו בגלל זה גם שמחים ששי הסכים להצטרף אלינו בפרק הזה.
נכון, אני יוסיף רק שאנחנו מקווים להביא גם נציג של המעסיקים כדי... לאזן את הדיון ובעצם לראות את, את הסיפור הזה מכל הכיוונים האפשריים.
נכון, וגם הרבה פעמים זה מה שאנחנו נורא מנסים לעשות כאן בפודקאסט, לדבר על היומיום, על התכלס, על איך הדברים האלה נראים, ולצאת קצת מהכותרות הגדולות בעיתון, שבסוף הרבה פעמים מציגות את התוצאה, ואנחנו נורא רוצים גם להראות את התהליכים, את השיקולים, וגם לתת לכם היכרות עם האנשים מאחורי הקלעים, שעושים בעצם את כל העבודה שקשורה לנושא הזה. אז נראה לי הכי חשוב, הכי נכון להתחיל אולי בהתחלה. בוא תספר לנו קצת עליך, איך הגעת להסתדרות ומה עשית לפני.
הגעתי להסתדרות ממקום שהרבה פעמים גורם להרמת גבות. הגעתי להסתדרות ממשרד האוצר, כביכול הצד שמנגד. הייתי מנהל מחלקת סולבנסי 2, כך שהתעסקתי בעיקר בהון עצמי של חברות ביטוח. זאת הייתה עבודה שמבחינה אינטלקטואלית הייתה די מאתגרת, אבל לא כל כך חשבתי שזה חשוב. ולא מאוד התחברתי, וליאור חווה חלק מהתסכול ביחד איתי. ובסופו של דבר, למרות שהיה נחמד, רציתי לעשות משהו יותר משמעותי. באותה תקופה החל הטרנד של התארגנות עובדים, וההסתדרות התחילה לעשות יותר ויותר בשביל עובדי קבלן, והרגשתי שבשבילי זה יהיה דבר הרבה יותר מרגש לעשות מלהתעסק ביציבות של חברות ביטוח.
אני זוכר שגם כשהיית באוצר, עזרת לעובדי ניקיון ולעובדי קבלן, לעמוד על הזכויות שלהם בכל מיני סיטואציות.
כשהייתי במשרד האוצר, נחשפתי להרבה מהליקויים שכולם מעדיפים לטטא מתחת לשטיח ולהדחיק לגבי עובדי קבלן. אז כן, בדקתי תלושי שכר של עובדי ניקיון ברחבי הבניין, בהדרגה הפכתי להיות הוועד שלהם, והם היו מגיעים אליי לשעות קבלה.
בתור מנהל מחלקת סולבנסי, זה היה
סייד ג'וב.
בדיוק, הסייד ג'וב שלי היה להיות נציב קבילות עובדי הניקיון בבניין משרד האוצר, וגיליתי שהסנדלר הולך יחף. שאפילו במשרד האוצר שבו יושב החשב הכללי שאמור לפקח על כך שלא תהיה פגיעה בזכויות עובדים, המערכת הייתה חסרת עונים גם כשגיליתי באופן, באופן עובדתי ובלתי ניתן להפרחה שפשוט גנבו כסף מעובדים.
ומה עשית לפני זה?
לפני משרד האוצר הייתי, הייתי העוזר הפרלמנטרי של שלי יחימוביץ'. פעם נוספת, גבה מורמת אחר גבה. זאת אומרת, שלי יחימוביץ', האויבת הגדולה של חוק ההסדרים ומשרד האוצר.
עברת למתחרים של ה...
בדיוק, עברתי כביכול לצד שמנגד, בגלל שהרגשתי שבתוך הכנסת נורא קשה להשפיע. התחושה שלי שהיום אני יודע שהיא לא נכונה, היא הייתה שבכנסת לא קורה הרבה, זה מין קרקס, מזמינים כל הזמן את כולם לטעון טענות בדיונים, והרשות המבצעת עושה מה שבאלה.
רק להוציא כיתור בעצם.
בדיוק, להוציא כיתור, והרשות המבצעת היא המקום להיות בו, והיא המקום שבו דברים קורים, ואז החלטתי, אוקיי, אני רוצה להיות ברשות המבצעת, והתחלתי תהליך שיטתי של לגשת לכל מכרז אפשרי במשרד האוצר ובמשרדים אחרים שעניינו אותי לתפקידים של כלכלנים.
אוקיי.
וההגעה שלי לאגף שוק ההון הייתה די מקרית. המקום הראשון שהתקבלתי בדיוק שעזל לי כל הכסף.
אז לפי מה שאתה מתאר, היית עוזר פרלמנטרי ראשי של יחימוביץ', אחרי זה עברת למשרד האוצר, עכשיו אתה בהסתדרות, זאת אומרת שבפעם הבאה אתה כנראה תהיה במכון אין רנד או משהו כזה.
חס וחלילה. מבחינה אידיאולוגית שמרתי על עקביות, אבל מה שגיליתי זה שהדיכוטומיה לא כל כך גדולה בין הצדדים. זאת אומרת, קל מאוד להתאפס לחשיבה דוגמטית על משרד האוצר הרשע לעומת הסוציאל דמוקרטים הצדיקים, או לחילופין, משרד האוצר האחראי לעומת הסוציאל דמוקרטים הפופוליסטים. והתחושה שלי או המסקנה שלי זה שכשאתה פוגש את כל הדמויות ורואה את התהליכים, אתה מגלה שכולם תערובת של טיעונים ענייניים, פופוליזם, טיעונים של יחסי ציבור, ובסופו של דבר אפשר בתוך המקום הזה לעשות דברים טובים, גם מתוך הכנסת, גם מתוך האוצר, ולא הכל זה בוא נפריט.
אני באופן אישי מסכים מאוד עם מה שאתה אומר, ואני חושב שבאמת אחרי שאתה עובד בממשלה, אתה מבין שהמציאות היא הרבה פחות שחור לבן מאשר נדמה הרבה פעמים. אבל בוא נתחיל לדבר על עבודה מאורגנת. תראה, בפרק הראשון על ארגוני עובדים אנחנו דיברנו על היתרונות והחסרונות של עבודה מאורגנת, ואנחנו רוצים לשמוע את הדעה שלך. למה צריך עבודה מאורגנת, ולמה בעצם צריך את ההסתדרות?
הרעיון הבסיסי הוא שעובד מול מעביד, זאת מערכת יחסים לא סימטרית. זאת אומרת, זה נקרא לזה מוסכמה אחת. אף אחד לא יכול להתווכח איתה. למעסיק יש הרבה מאוד כוח לקבל החלטות פשוט בכוח זה שהוא בעל השליטה ובעל השליטה או מוסמך לנהל את ההון, והעובד לא. לעובד תמיד אפשר להגיד, לא מתאים לך? לך. החוסר סימטריה הזה הוא שיצר כבר לפני כ-200 שנה את התמריץ לעבודה מאורגנת. אבל הרעיון הזה של להתאסף יחד ולמנות נציגות מאוד מאוד מבהיל בשביל מעביד, אבל הוא גם הכלי הכמעט יחיד לייצר סימטריה בין אותו אסימטריה בכוח. אז זאת מוסכמה ראשונה. המוסכמה השנייה, אם ניקח את זה צעד קדימה, זה שגם כאשר נולדה החקיקת המגן של, שמגינה על עובדים, שכר מינימום, חוקי חופשה שנתית, אותה חקיקת מגן היא מאוד מאוד קשה ליישום. אנשים לא מבינים עד שהזכויות שלהם נפגעות, אנשים לא מבינים כמה קשה לממש זכות כשהצד השני לא רוצה לתת לך אותה. זה מביא אותנו למוסכמה השלישית. חוקי מגן, חקיקת מגן, אין לה יכולת להביא הישגים שהם מעבר לאיזשהו מינימום. כי היא נועדה להתאים לצרכים של כולם. היא נועדה להתאים גם לצרכים של חברת הייטק, אבל גם לצרכים של תחנת דלק. היא לא יכולה לייצר זכויות גבוהות ויקרות מדי. עבודה מאורגנת מאפשרת לייצר בכל מקום עבודה בנפרד, ולעיתים בסקטורים מסוימים בנפרד, לייצר זכויות שהן מעבר למה שהחוק נתן, ולנצל את כושר המיקוח הקולקטיבי ואת זכות השביטה כדי להביא את אותם הישגים.
טוב, הזכרת בעצם עכשיו שלושה טיעונים בעד איגודי עובדים, ואני רוצה להתעכב רגע על הטיעון השני. למה אתה בכלל חושב שעובדים צריכים לממש את הזכויות שלהם דרך איגודי עובדים, ולא על ידי אכיפה או פנייה לבית דין לעבודה, כש אנחנו בעצם יודעים שיש הרבה תופעות לוואי לאיגודי עובדים.
אוקיי. אז קודם כל, הייתי אומר שקצת כמו הדמוקרטיה, עבודה מאורגנת היא הכי פחות גרועה שבשיטות. לא טענתי לרגע שהיא מושלמת, ולא טענתי לרגע שהיא נטולת תופעות לוואי. אבל היא באמת הכי פחות גרועה שבשיטות, וכך לדוגמה את הנושא הזה של אכיפה. תמיד אומרים, למה צריך ועדי עובדים? בואו פשוט נחזק את האכיפה. מי שאומר את זה...
שגם המספר פקחים של חוקי עבודה
הוא... הכפיל את עצמו בזכות ההסתדרות.
כן, אבל הכפיל גם, נגיד, מ-20 ל-100, נכון משהו?
ל-120.
המספרים הם מאוד קטנים.
זה נכון, אבל זאת לא אכיפה. וזה, אני חושב, השגיאה הנפוצה. אי אפשר לאכוף זכויות עובדים באמצעות מנגנון מדינתי. רק ההגעה לשופט ויצירת בדיקה עובדתית של הדבר הזה תייצר הכרעה, קרי, חייבת להיות פנייה. ובגלל זה, קודם כל, הפקחים הם טובים ויפים לסט מאוד מאוד מצומצם וקליר קאט של עבירות.
תן לי רגע, אני רוצה לחדד את העמדה שמנגד. יבואו אנשים ויגידו, למה בכלל אתה צריך מערך כזה שמגן על העובד, אם העובד תורם למעסיק? אם המעסיק לא משפר את התנאים, העובד פשוט יכול לקום וללכת. עכשיו, כמובן שהתיאור הזה הוא פשטני ויש לו סייגים, גם דיברנו על זה בפרק הקודם, כי אם נניח בפריפריה יש רק מעסיק אחד, אז לעובד מוכשר ככל שיהיה, אין באמת אופציות אחרות. אבל בגדול, אפשר אולי לומר שהמאמץ צריך להיות בשיפור היכולות והכישורים של העובדים, ולאו דווקא בחיזוק העבודה המאורגנת.
אולי הזה, מדוע הם צריכים ללכת זה מול זה? הרי עבודה מאורגנת היא לא תחליף לפריון, היא לא תחליף לצמיחה. היא לא יכולה לייצר שכר גבוה במקום שבו אין פריון וצמיחה ורווחים שמאפשרים לשלם את הזכויות.
זה משפט ענק מה שאתה אומר עכשיו.
בוודאי, ובעיניי הוא מובן מאליו, ואני לא חושב שמישהו יערער עליו. הדברים אינם סותרים. חברה שבה פריון העבודה יותר גבוה, העובדים יותר מוכשרים, שוק העבודה יותר משוכלל ומאפשר מציאת עבודה, מאפשר צמצום של אבטלה חיכוכית, מייצר הכשרה מקצועית, הדבר הזה לא סותר ולא מחליף עבודה מאורגנת. כל מה שהוא עושה זה משפר את היעילות ומאפשר למשק לחלק יותר לעובדים, ובכזה מצב גם עובדים מאורגנים וגם עובדים לא מאורגנים יצאו נזכרים, ויחד עם זאת זה עדיין לא מחליף את העבודה המאורגנת, ועל כך אפרט.
לפני שאנחנו ממשיכים, תספר לנו קצת על המעמד המשפטי של ההסתדרות ושל איגודי עובדים, מה החוק הרלוונטי שמאפשר לעובדים להתאגד ולשבות וכו'.
רוב החומר הבסיסי נמצא בחוק הסכמים קיבוציים, אבל מי שיקרא אותו יבין מעט מאוד לגבי איך דברים עובדים בפועל, כי הרבה מהדברים הם או פסיקה של בתי הדין לעבודה, או נורמות שנוצרו ביחסי עבודה. אבל בכל זאת, בוא נתחיל מהיסוד.
תורה שבעל פה.
לא, ממש לא תורה שבעל פה, כי היא רובה מתועדת בפסיקה או בהסכמים קיבוציים. אבל אני אקרא לזה נוהגים ופסיקה. שלושת הדברים הכי חשובים. היציגות, שגם מחייבת את המעביד לא לחתום על הסכם קיבוצי, אבל לנהל מסע ומתן בתום לב. היכולת לשבות, והיכולת לייצר הישגי פרי ריידר, זאת אומרת להכיל הישגים בהסכמים קיבוציים, סקטוריאליים או ארציים, על כלל העובדים במשק, והייתי מוסיף נקודה רביעית, הגנה על עובדים מפני התאמרות כתוצאה מפעילותם בארגון העובדים.
זה משהו שאתם רואים שקורה בשנים האחרונות, שאמרת שיש יותר עובדים מתאגדים?
יש המון המון עובדים מתאגדים, אנחנו המקום היחיד במערב שבו עבודה מאורגנת היא בעלייה.
אוקיי, זה נתון מעניין. כמה מצטרפים חדשים בעצם יש להתאגדויות עובדים בארץ?
מצטרפים חדשים, לפי דעתי, אולי אפילו יותר מ-100,000. אבל כמה באמת שרדו את הרף של חתימה על הסכם קיבוצי, קצת יותר קשה לספור, וכמה נמצאים במסע ומתן אמיתי ומתקדם לקראת הסכמים קיבוציים, שוב, קצת קשה לספור, כי זה מתחת לרדאר הרבה פעמים.
סבבה, אז כיסינו עד עכשיו בעצם גם את הצידוקים מבחינתכם לצורך בעבודה מאורגנת וגם את המעמד המשפטי של העבודה המאורגנת, אבל מה שמעניין אותי לדעת זה עברת ממשרד האוצר להסתדרות, הגעת למקום חדש, מה הפתיע אותך? מה בתור בחור צעיר שמגיע למקום עבודה חדש, מה נתקלת שם שלא ציפית?
טוב, מה הפתיע אותי? היעדר הדיכוטומיה. זה היה באמת שוק. אני דמיינתי ארגון עובדים מול מעסיקים לא יודע, נקרא לזה חתול ועכבר.
מלחמת מעמדות.
מלחמת, לא, לא נגזים מלחמת מעמדות, כי בכל זאת, זה לא שאני לא מאמין במערכת הקפיטליסטית, זה, אני סוציאל דמוקרט, אבל זה, זה לא שאני חושב שאמורים להשתלט על אמצעי הייצור. אבל עדיין הופתעתי מאוד לגלות כמה ש... כמה שהדברים הם רצף ולא שני צידי מתרס. איך אפשר להיות חברים בכל כך הרבה צורות וליצור בריתות עם סמנכ"ל משאבי אנוש באופן שמתמרן את המנכ"ל באופן, בשיתוף פעולה? למה? כי שנינו מסכימים על משהו, לדוגמה. זה היה מאוד מאוד מפתיע.
אתה בדיוק דיברת דווקא על התאמרות הרבה פעמים של מעסיקים כלפי עובדים שהם מאוגדים, ומצד שני אתה אומר שיש גם שיתופי פעולה, אז איפה היית מגדיר, איפה רוב הדברים קורים?
אני אתקן את הרושם שקיבלת, ההתאמרות היא בדרך כלל בשלבי ההתארגנות הראשוניים. אחרי שההתארגנות התבססה וחתמה על הסכם קיבוצי, אני חושב שהרקורד הוא די טוב, רוב הזמן אין התאמרויות על רקע פעילות בארגון עובדים, מעסיקים אחרי מסע ומתן מפרך שנמשך בין חצי שנה לשלוש שנים בשלב ההתארגנות הראשונית, לומדים לקבל את ארגון העובדים ולומדים לעבוד ביחד איתו.
אוקיי, עדיין לא הצלחתי להבין איך בדיוק היום יום שלך נראה.
מה אתה עושה, אם אתה נפגש?
כן, מה ממשקי העבודה שלך? אתה עובד מול גורמים בממשלה, מול מעסיקים, אתה עובד מול גורמים בהסתדרות, נותן להם שירותים. מה בדיוק אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
אוקיי. סקטור פרטי, סקטור ציבורי, הם שני סיפורים שונים. נחזור לעניין היעדר דיכוטומיה. מה אני עושה? אני קם בבוקר, וכנראה שיש לי ישיבת מסע ומתן. לפחות אחת, לפעמים שלוש ביום. בחדר המסע ומתן יושב ועד. יושב העורך דין שמייעץ לוועד, שלעיתים קרובות הוא עורך דין חיצוני. ועדים יש להם היום תודעה צרכנית מאוד מאוד מפותחת, וכשהם מגיעים להתארגן, הם עושים אודישנים לארגוני עובדים, הם עושים אודישנים לאורחי דין שיעצו להם במהלך המסע ומתן, הם מדברים עם ועדים אחרים, הם עושים סקר שוק, הם מגיעים מאוד מאוד מוכנים.
זה שוק תחרותי הופך להיות.
זה שוק תחרותי עם תודעה צרכנית מאוד מאוד גבוהה. אז אני פוגש שם את הוועד, כנראה יועץ חיצוני של הוועד, לרוב זה יועץ משפטי, לפעמים גם יזכרו יועץ כלכלי, בנוסף אליי,
כי... אולי יש פה עבודות בשבילנו, טל.
יאללה.
בואו נדבר על זה אחר כך. בקיצור, אז אני פוגש אותם לאיזושהי ישיבה פנימית, ואז מצטרף צד המעביד. המעביד גם הוא לא עשוי ממקשה אחת. יש לנו בדרך כלל סמנכ"ל משאבי אנוש, אבל לפעמים לא מספיק סומכים עליו. אז נותנים לאיזה פיגורה מרכזית בחברה, אולי סמנכ"ל כספים, להוביל את המסע ומתן, וגם ביניהם יש אינטריגות, וגם להם יש יועץ חיצוני משפטי, ולפעמים גם כלכלי, והיועץ החיצוני המשפטי שלהם, הוא גם היועץ של עוד 100 מעסיקים אחרים, שגם אותם אני פוגש בחדרי מסע ומתן אחרים.
בעצם אפשר לומר שאתה לא ממש שולט על הלוז שלך, אתה האיש למשימות מיוחדות, שאתה מגיע לכל מיני מסעים ומתנים שקורים, ומסייע לוועדים בתהליכים האלה.
אז קודם כל יש לי צוות מקצועי של 6 עובדים מקצועיים, בדצמבר זה כבר יהיה 7, והרבה ממה שאני עושה זה מצטרף אליהם, אחרי, אתה יודע, בשלב די מתקדם של מסע ומתן, שהם ליוו. אז הם מלווים את הוועד, מבחינה כלכלית. הם מייעצים איך לתבחר את ההסכם, האם דרישה מסוימת היא בלתי סבירה, הם מציעים הצעות אלגנטיות, לדוגמה, הוועד מאוד מאוד רוצה תוספת קייטנות לעובדים, והמעסיק אומר, זה עולה לי יותר מדי. אז גם לשקף לוועד את העלות האמיתית של הזכויות האלה, שנשמעות הוגנות וצודקות, אבל כשמתרגמים אותם למונחים כלכליים, הרבה פעמים מראים שפשוט אי אפשר לעמוד בזה, או שאפשר לעמוד בזה, אבל זה יבוא על חשבון דרישה אחרת. אז זה גם להראות לוועדים גבולות גזרה על בסיס ניסיון רוחבי, אבל גם לעזור לוועדים להגיד, לפתח מנגנונים. לדוגמה, אוקיי, אם אנחנו לא יודעים לייצר את הזכות הזאת, אולי נעשה אותה בפעימות. כדי שעל פני 4 השנים הקרובות, בסוף 4 שנים תהיה לכם תוספת קייטנות. כדי לעזור לעובדים להתמודד עם הקושי שבהורות. אולי נעשה את זה מותנה בביצועים. אם הרווח של החברה יעלה על X, אז העובדים יקבלו מענק קייטנות. והיצירתיות הזאת עוזרת לייתר הרבה סכסוכי עבודה או לפתור אותם. רוב המקומות לא נמצאים בסכסוך עבודה. אנחנו בדרך כלל שומעים בעיתונות על אלה שנמצאים בסכסוך עבודה, אבל רוב הזמן אין סכסוכי עבודה. רוב הזמן אנחנו מתאמצים למנוע שביתות, לייתר שביתות, למנוע סכסוכים, ולגרום למסע ומתן להיות יותר ענייני, במטרה להגיע להסכמות שיאפשרו לעסק להיות תחרותי, להמשיך להצליח, להמשיך לצמוח, ולעובדים לשפר את מצבם.
התשובה שלך בעצם פותחת לי פה שתי שאלות שמאוד מעניינות אותי. הראשונה זה בעצם מה מערכת היחסים בין הוועדים השונים לבין ההסתדרות. כלומר, האם הוועדים מובילים וההסתדרות נותנת שירותים לוועדים? האם ההסתדרות מובילה ואומרת לוועדים תדרשו יותר, תדרשו פחות? מי בעצם מוביל את התהליך? ברור לי שזה לא שחור או לבן, אבל מעניין אותי לשמוע מה יש לך להגיד על זה. ודבר שני, מה שאמרת עכשיו התייחס לחברה פרטית. כלומר, בחברה פרטית, דיברנו על זה גם בפרק הראשון, תמיד יש את החשש שאם העובדים ידרשו יותר מדי, בסוף המפעל יפשוט את הרגל, המקום יפשוט את הרגל, וגם העובדים יאבדו את מקום העבודה שלהם. מה קורה כשזה במגזר ציבורי? יש את הכיס העמוק, בעצם עובדי הנמלים, עובדי חברת חשמל, עובדי משרד האוצר, לא משנה, כל מקום במגזר הציבורי, שיכולים לכאורה לדרוש יותר ויותר, ותמיד יהיה מאיפה לשלם את זה.
באמת שתי שאלות מעולות. אוקיי, אז ועד הוא יצור די משונה. כי מצד אחד הוא אורגן של ההסתדרות, ומהצד השני הוא אורגן של מקום העבודה. ועד עובדים לא עובד בהסתדרות. זאת אומרת, לצורך, אם ניתן את המושגים, איגוד הוא בתוך ההסתדרות. זאת אומרת, ההסתדרות היא ארגון עובדים, יש בה איגודים מקצועיים, נניח איגוד עובדי התחבורה. איגוד עובדי התחבורה מטפל ב... מקומות עבודה, בין היתר הנמלים. בנמל יש ועדי עובדים לסקטורים השונים שנבחרים בהתאם לתקנון ועדי עובדים של ההסתדרות, והרבה פעמים אנשים חושבים ועד, הם מניחים שוועד והסתדרות זה אותו דבר. ושאלת באמת שאלה מצוינת. הוועד נבחר על ידי העובדים והוא זה שפוגש אותם במסדרון. הוא זה שהם עורבים לו ומציקים לו. ההסתדרות נמצאת בבניין ההסתדרות, מגיעה למקומות העבודה, עוזרת לוועד, והייתי אומר שזה מאוד דו צדדי. הוועד אומר מה הוא רוצה, וההסתדרות מאוד מאוד מתחשבת בזה. במקביל, ההסתדרות מכתיבה מדיניות בתחומים מסוימים שחשובים לה, והוועד נאלץ להתיישר עם זה. לפעמים הוא מתיישר כי הוא מזדהה, ולפעמים הוא מתיישר כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לחיות ביחד.
גם במידה מסוימת, אבל כמו שתיארנו מקודם, במעמד החוקי, הוועד צריך את ההסתדרות, כי אין לו תוקף חוקי למה שהוא עושה בלי שיש ארגון עובדים מאחוריו.
מדויק. החתימה המחייבת על הסכם קיבוצי, החתימה של ארגון העובדים, לא של ועד העובדים. אבל הנוהג שלנו הוא שלצד חתימת ארגון העובדים, הוועד מצרף את חתימתו, כי זה אומר שיש לגיטימיות להסכם. אם הוועד לא מצרף, אנחנו מבינים שיש לו בעיה. ובגלל זה בעצם אנחנו תמיד בהידברות עם הוועדים, לגבי דברים שחשובים להסתדרות, מטעמים רוחביים, מטעמים של צדק, מטעמים של שקיפות, שוויון, היעדר אפליה. ובמקביל, הוועד רוצה לתת מענה לדאגות של העובדים, והייתי אומר שיש מסע ומתן פנימי מתמיד בין שני הגורמים האלה, וזה לא שאחד מכתיב את המסע ומתן, אלא אנחנו גם עושים מסע ומתן בינינו לבין עצמנו, בעיקר בישיבות פנימיות, וגם מתרגמים אותו לחזית כמה שיותר אחידה בישיבות עם הצד השני.
אוקיי, ולגבי השאלה השנייה, מה קורה כשמדובר במקום עבודה?
השאלה השנייה היא אחת המסובכות והדרמטיות. אתה אומר דבר מאוד מאוד נכון. בחברה הפרטית, ברור לגמרי מה הם גבולות הגזרה הכלכליים. למה זה ברור? כי הרווח הוא אילוץ. אם נשלם יותר ממה שאנחנו מרוויחים, נתחיל לפטר עובדים. כולם מבינים את זה. אי אפשר לפרוץ את זה, ואני חושב שזאת גם הסיבה שיש מעט מאוד שביתות במגזר הפרטי. יש סכסוכי עבודה, אבל אין הרבה שביתות ארוכות. בסקטור הציבורי אין לך את הבנצ'מרק הזה. הרי אנחנו, אפילו כשאנחנו מחשבים פריון,
אין לך תחרות.
גם איפה שיש טיפה תחרות, נורא קשה להגדיר מה המוצר, מה השוק, מה הרווחיות, מה הפריון.
מה הערך המוסף.
מה הערך המוסף. תגדש. ולכן, ישראל יצרה מנגנון מאוד מאוד פגום, מאוד מאוד פגום, לעשות, איך נקרא לזה, לעשות, לסרטט את גבולות הגזרה הכלכליים. מה זה אומר? שהממונה על השכר בא ואומר, בוא, אני לא יודע למדוד את הפריון, אבל אני יודע מה יש ביתר המקומות. אני יודע שבשירות המדינה יש לי שליטה די גדולה, אז נשתמש בו כבנצ'מרק לכל היתר. למה זה טוב ולמה זה רע? זה טוב, כי אז המסגרת הכלכלית די ברורה.
תן להגיד אבל בעצם במילים אחרות את מה שאתה אומר, אתה אומר מראש אין גמישות ניהולית, המנהלים של העובדים במגזר הציבורי, הם לא יכולים להחליט איך הם מתגמלים את העובדים שלהם ואיזה תנאים לתת להם, וזה מצב שמחייב שיהיה איזה בן אדם אחד שקובע את הכללים של כולם. הכללים האלה כנראה לא מתאימים באופן אחיד, ואז
כנראה
יוצר...
כנראה לא מתאימים לשום מקום באופן מושלם. הם כנראה... בוא נגיד שבסך... הם אולי עושים מקסימום כללי, אבל הם לא נותנים לכל מקום את הדבר שהוא צריך.
אבל זה קצת מפתיע, אם אתה מסכים מה שאמרנו עכשיו, זה קצת מפתיע, כי דווקא הרבה פעמים הרושם שלי זה שאיגודי העובדים הם מתנגדים לגמישות הניהולית של המנהלים בשירות המדינה.
אני לא חושב שגמישות ניהולית אפילו נגזרת מכל הדברים שאמרתי בהקשר של איגודי העובדים. הרי הגמישות הניהולית לא קיימת בסקטור הציבורי, לא בגלל איגודי העובדים. ב-day one, הסקטור הציבורי שלנו הוא מאוד מאוד ריכוזי, והוא די מקשה על כל סוג של החלטה.
אז לידך היה הרבה יותר טוב שמנכ״ל משרד ממשלתי, היה לו את היכולת לקבוע את התנאים האלה בלי שום קשר למשרדים אחרים?
הלוואי שהייתה לי את התשובה, כי הרי כולנו יודעים שכל המגבלות והריכוזיות הזאת לא נקבעה סתם. היא פגומה, היא משבשת את היעילות, היא מקשה על התנהלות, אבל אנחנו יודעים שהיא לא שם במקרה. היא שם כי היו שחיתויות, היא שם בגלל שהרבה פעמים שיקולים פוליטיים גרמו להתנהלות חסרת אחריות עם כספי ציבור, כי הרבה פעמים גישה של אחרי המבול תגרום לחתימה על הסכם שכר שמייצר עלויות בלי הישגים למעביד, והמנכ״ל שחתם אותו שנה אחר כך הולך. לא הייתי אומר שיש לי פתרון, הייתי אומר שהמערכת היא רעה, ושצריך לחשוב על פתרון יותר טוב, אבל לא הייתי ממהר ואומר שזה סתם ככה.
ויש לי שאלה כאן, אתה לא חושב שלעובדים יש חלק בכל הנוקשות הזאת? כי אני יצא לי להתעסק מול עובדים, והם טוענים בדיוק את מה שאתה עכשיו אומר. הם אומרים, נתנו למשרד שלידי עוד איקס שקלים, תן גם לי. אתה אומר להם, אבל המשרד שלידך עשה התייעלות, אתה לא עשית התייעלות, אומרים, תן לי בכל מקרה. הרבה דרישות של כאילו... ברשויות המקומיות נותנים ככה, אצל המורים נותנים ככה, עכשיו העליתם לעובדות הסוציאליות, אז תעלו גם לי. כלומר, אני לא חושב שהעובדים חפים פה מכל האשמה. ואתה מתאר כאילו כל הבעיה היא נמצאת אצל הממשלה.
אני מתאר מצב שבו המערכת פגומה. עכשיו, בתוך מערכת פגומה, כולם מתנהלים עקום. העובדים יודעים שאין דרך לקבל תגמול על מצוינות, אז הם מחכים לרגע שבו יהיו להם מטלות חדשות, ואומרים, זאת הדרך היחידה שלנו להשתפר בשכר, אנחנו יודעים שבמשרד אחר נתתם, תנו גם לנו. אבל בתוך מערכת שבה טבלאות השכר כל כך לא גמישות, וכל כך לא משקפות שכר שוק, המעסיק יכול לשנות את זה. זה לא משהו שההסתדרות יצרה. אבל המעסיק מפחד לשנות את זה, בגלל פחד ממגוון השלכות רוחב, ומערכת הפיקוח הריכוזי היא לא קשורה רק לזכויות עובדים והסכמי שכר. היא ממש בכל התחומים. ביחידות מסוימות כולם בחוזים אישיים ואין ועד. ועדיין, ה-DNA הממשלתי והריכוזיות של המערכת הם לא רק תולדה, ואני הייתי אפילו אומר, אפילו לא בעיקר תולדה של עבודה מאורגנת.
אוקיי, אתה מדבר כאן על שכר שהוא לא מייצג תנאי שוק, אבל אנחנו מכירים את הדברים האלה לשני הכיוונים, ואני אגיד דעה אישית שלי, אני חושב שבעיקר לכיוון לטובת העובדים, אנחנו מכירים את הסיפורים העסיסיים, למרות שפחות כדאי להתייחס אליהם, חשוב להסתכל יותר על הקונטקסט הרחב, אנחנו מכירים את הסיפורים על הנהג אוטובוס שמרוויח 50,000 שקל, ועל הספרנית בבנק ישראל שמרוויחה יותר מאשר נגיד בנק ישראל, אם אני לא טועה ברשות שדות התעופה, המנכ״ל הוא בערך מקום 100 או 200 ברשימת מקבלי השכר הגבוה, כלומר, אנחנו מכירים את המצב שעובדים מקבלים שכר שהוא לא תואם את מה שהם יכולים לקבל בשוק, אתה מציג את זה כאילו זה תמיד לכיוון השני, תמיד העובדים מקבלים פחות ממה שהם
יכולים לקבל בשוק. לא, לא, האמת שלא לזה התכוונתי בכלל. אני לא אומר שהעובדים מקבלים יותר או פחות, אני אומר שהעובדים מקבלים עקום. והמערכת מתנהלת בצורה שמאוד לא מתגמלת התנהלות יעילה. ואני רק מנסה לומר שלא צריך להאשים עבודה מאורגנת בכל חוליי המערכת. למערכת הזאת יש מנהלים שלא כל כך עושים מאמץ לגרום לה להתנהל יותר טוב. כל מי שעבד מול הנהלות של הסקטור הציבורי יודע כמה רמת הניהול בהן היא לא גבוהה. וכשמערכת מתנהלת לא טוב, נוצר מעגל קסמים. והעובדים נמצאים בתווך של הדבר הזה, ובסופו של דבר אומרים, בואו, אנחנו בתוך הברדק הזה ננסה לשפר את השכר שלנו.
אוקיי, דיברנו בעצם על הממשלה ועל הדרך שבה העובדים מתנהלים מול הממשלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. רפורמת הסלולר יכלה לקרות אם העובדים בענף הסלולר היו מאוגדים כמו נניח עובדים בענף הבנקאות?
אני חושב שהיא יכלה לקרות. היא כנראה הייתה מתפרסת על פני יותר שנים, קורית בצורה יותר מדורגת, ואני לא בטוח שזה היה רע. אוקיי. כי אני לא... קרו דברים מאוד מאוד קשים בסקטור הסלולר במהלך הרפורמה הזאת. המון המון עובדים חיו באי ודאות מאוד גדולה, אלפים פוטרו, ואני לא אומר שזה לא היה צריך לקרות, אבל ארגוני עובדים בדרך כלל לא מטרפדים רפורמות. הם מעטים את הרפורמות, הם מרקחים את הרפורמות, אבל כשגורם בממשלה נחוש לעשות רפורמה, הוא מצליח לעשות אותה. ויש באמת הרבה מאוד דוגמאות לכך. בדרך כלל מי שמטרפד רפורמה זה מחלוקות בתוך הרשות המבצעת, ואם נחושים לבצע אותה, יהיה לזה תג מחיר. אתה צודק, יהיה לזה תג מחיר שהעובדים ידרשו. אבל הרפורמה תקרה.
אתה לא חושב שההסתדרות אחראית במובן מסוים על יצירת מעמד עובדי הקבלן?
לא, אני חושב שלא, ואני אסביר למה. קודם כל, כי פשוט מבחינה אמפירית, חלק גדול מעובדי הקבלן, מועסקים גם בחברות מאורגנות וגם בחברות לא מאורגנות וגם בחברות שמעולם לא היו מאורגנות. אז זה כבר קצת מחליש את הטיעון שמאשים את ההסתדרות. יש מודל עסקי לגבי מאבטחים, לגבי מנקים ולגבי עובדי מחשוב, שגורם לחברות, בלי קשר להיותן מאורגנות או לא מאורגנות, ללכת לאפיקים של העסקה עקיפה.
טוב, יש לי נושא אחר. הזכרת מקודם שעובדים צריכים שעובדים במקום העבודה כדי להתאגד, הם צריכים שליש של עובדים שהסכימו.
חיכיתי לשאלה הזאת.
זהו, ואחד אחד הנושאים הכי טיעונים היום כנגד זה, אומרים, זה אפילו לא הוגן, כי יכול להיות ששני שליש לא רוצים, ורק שליש רוצים, והם בעצם המיעוט כופה את דעתו על רוב העובדים.
ויש כאן עוד שאלה של העובדה שאתה מציג שליש בנקודת זמן מסוימת, ויכול להיות שאחרי זה אין תמיכה של שליש מהעובדים, כלומר, אחד המאזינים...
ההמשך של השאלה זה, זה, זה בעצם אומר שהאיגוד הוא for life, כן?
כן.
אז בואו, אפשר לפרק את זה לשתי שאלות, אבל השאלה שלי, מה דעתכם על זה בהסתדרות? למה דווקא שליש? אולי זה צריך להיות חצי, או...
תראה, אין שום מספר שהוא קדוש, אבל... יש היגיון שעומד מאחורי שליש. שליש הוא פחות מרוב. ובעצם משם גם מכוונת השאלה שלך. אם זה היה 51%, בטוח לא היית שואל את השאלה. כי היית אומר, אנחנו חיים בדמוקרטיה, בדמוקרטיה הרוב קובע. הסיבה שאתה שואל זה בגלל ששליש הוא פחות מ-50%. אז אני רוצה להסביר כמה מילים על הרציונל שעומד מאחורי שליש. התארגנות ראשונית היא תהליך קשה, מפרך, מבהיל, שאם הוא נכשל, נגמר בהרס חייהם של המארגנים בחלק ממש ממש גדול מהמקרים. התהליך הזה צריך קביים. הקביים האלה הם גם חוק הסכמים קיבוציים שמאפשר להגן על עובדים מפני פיטורים ופגיעה אחרת על רקע פעילותם בארגון העובדים, וגם רף מונמח שתאמין לי גהנום להגיע אליו. ומה התיאוריה...
בעולם זה גם שליש?
תלוי איפה. יש מקומות שבהם זה הרבה פחות משליש. איפה? במדינות הנורדיות זה אין בכלל רף. כי הרי תזכרו כמה משפיע איפה אנחנו שמים את הזרקור. כי הרי, אוקיי, בוא נגיד שיש שליש. עכשיו, מה סך הכל קרה? המעסיק חייב לנהל מסע ומתן בתום לב. הוא לא חייב לחתום. הוא לא חייב לעשות שום דבר מעבר לזה. הוא רק מחויב לנהל מסע ומתן בתום לב. אם העובדים לא יקומו וישבטו, לא יהיה כוח הרתעה. לא יהיה שינוי של מאזן הכוחות במקום העבודה. השליש הוא סך הכל אותם קביים מאפשר להגיע ליציגות. למה שליש? לפחות התיאוריה שאני שמעתי מהשופט בדימוס סטיב אדלר.
מדינה, כן.
לא, מהשופט בדימוס סטיב אדלר. הוא אומר, בדרך כלל כלל האצבע הוא, שכשהצלחת לגייס שליש שחתמו, למעשה יש לך שני שליש. למה? כי תמיד שליש מהעובדים לא רוצים התארגנות, שליש מהעובדים רוצים התארגנות, אבל השאלה אם יש להם או אין להם אומץ, ושליש מעדיפים התארגנות, אבל מפחדים להיות אלה שהטופס עם השם שלהם יוגש. אם הגעת לרף של השליש, יש לך יותר משליש. כי מאוד מאוד קשה לעשות את הצעד של למסור את השם שלך למעביד. ולכן הקביים האלה הם קביים שבאמת נדרשים. ואם אחרי היום שבו הגעת ליציגות, העובדים לא באמת איתך, ההתארגנות מתפוגגת. ולכן צריך לשים את הדברים בפרופורציה.
מה באמת לגבי האפשרות שאחרי שמגיעים ליציגות, יכול להיות יום אחרי, יכול להיות שנה, עשור אחרי, לא משנה, הארגון הוא כבר לא יציג. האם יש דרך חזור מיציגות?
בוודאי. אני נמר של נייר הרי, אם העובדים לא מאחוריי. תחשוב על זה. יש לנו סך הכל כמה תחנות שבהם אפשר להגיד, אני לא רוצה התארגנות אצלי. הבחירה אם להתארגן או לא להתארגן היא של העובדים, היא לא של המעביד. זאת זכות חוקתית של העובדים. המעביד יכול להגיד, אני לא חותם על הסכם קיבוצי, תכריח אותי. אם העובדים לא מאחוריך, אתה לא תצליח להכריח אותו. נגמר העניין, ההתארגנות תלך ותתפורר, פשוט כי לא הצליחו להביא הישגים בגלל שלא הייתה מספיק לגיטימציה.
איך ההסתדרות בעצם מתמודדת עם התחרות החדשה שנוצרה לה? בעצם הרבה מאוד שנים ההסתדרות הייתה ארגון היציג, אפשר לומר היחיד, כי הסתדרות המורים לא מתחרה בהסתדרות, ופתאום נוצר איזשהו תחרות להסתדרות, איך ההסתדרות מתמודדת, איך זה השפיע על ההסתדרות, איך אתם בכלל מסתכלים על נניח כוח לעובדים, האם הם יריבים שלכם, האם הם שותפים שלכם לדרך.
אוקיי, הייתי אומר שכשטרנד ההתארגנויות התחיל בישראל, הוא התחיל מעובדים שרצו, אולי מאותם מקורות שהביאו את המחאה החברתית, והפך להיות גל שאף אחד לא יכל לחזות. איפה שההסתדרות לא ידעה לתת מענה, התחרות נתנה מענה, ואני חושב שזה גרם גם להסתדרות להתייעל. היום, אם אתה מקום עבודה בינוני ומעלה, ואתה רוצה להקים ועד עובדים, אני חושב שבגדול הכי כדאי לך ללכת להסתדרות, והמספרים מדברים בעד עצמם. לפי דעתי, 90% מהמתארגנים החדשים הם בהסתדרות, ו-90% מההסכמים הקיבוציים שנחתמים הם בהסתדרות, והתחרות מייצרת מודעות צרכנית אצל ועדים, היא מייצרת לחץ תחרותי לתת שירות יותר טוב, היא גרמה להסתדרות להקים אגף להתאגדות עובדים, שהוא המקצועי ביותר, אני מנחש במזרח התיכון, למרות שהבנצ'מרקים הם טיפה... בדיוק, הבנצ'מרקים טיפה ומפוקפק, אבל יש לנו אגף התאגדות עובדים מקצועי, שיודע איך לעשות התארגנויות שלא יהרסו חיים של המארגנים, הוא יודע לעשות due diligence כדי... למיין, האם זאת התארגנות שנועדה להיכשל, בוא לא נלך אליה, או שהיא נועדה להצליח, בוא נלך איתה עד הסוף ונגרום לה לקרות. והרבה פעמים ועדים שמוקמים בארגוני עובדים אחרים, אין להם את המקצועיות הזאת להישען עליה, והתוצאה היא שהם נכשלים, ויש לנו הרבה פחות שיעור התארגנויות כושלות. אבל בגדול התחרות ברובה היא טובה, לצערי, לפחות התחרות מול ההסתדרות הלאומית, היא פחות קונסטרוקטיבית ממה שהיה אפשר לחשוב. התחושה היא שהרבה פעמים למעסיקים יותר נוח שההסתדרות הלאומית תהיה אצלם, ושהסכמים שהיא חותמת הם בעייתיים. ואני לא הייתי רוצה להיכנס לפרטים יותר גדולים מזה.
טוב, שם, אני חושב שזה לנו שיחה מצוינת. נראה לי זה שיחה מזה הרבה זמן ששמעתי מישהו מגן על העבודה המאורגנת בצורה מאוד ראותה, אינטליגנטית, ברורה.
תודה רבה לכם, תודה שהרחתם אותי, מאוד נהניתי.
גם אנחנו.
כיף לנהל שיח ענייני על דברים שבדרך כלל מאופיינים בפופוליזם של שני הצדדים.
של שלושה בוגרי אוצר.
כן.
אחלה. ליאור, אז נו, תוסיף משהו, תסכם. מה אתה לוקח מהשיחה?
מה אני לוקח מהשיחה? איך ידעתי שאתה תעשה את התרגיל הזה? תראה, אני ושי, יש לנו היסטוריה ארוכה של ויכוחים על הנושא הזה, ולא התחיל היום וכנראה לא הסתיים היום.
חלק גדול מהשאלות כבר היו מוכרות.
כן.
וגם חלק גדול מהתשובות היו מוכרות.
נכון. אני תמיד נהנה לנהל עם שי שיחה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני ושי העברנו ביחד איזשהו קורס בכלכלה וחברה במכינה ירושלמית.
לרבות מערך קצר על עבודה מאורגנת.
לרבות. אז התלמידים שלנו תמיד אמרו שהם מאוד מאוד נהנים, שאחד מאיתנו מביא צד אחד, והשני כאילו משכנע בצד אחד, ואז השני בא ומשכנע לצד שמנגד, ואז הם מתבלבלים, ותמיד הם שאלו אותנו, אז מה נכון? אבל אין נכון, אתם צריכים להבין לבד ולחשוב מה מתאים לכם. אז תמיד מעניין לעשות עם שי את השיחות האלה. השתכנעתי בחלק מהדברים, לא השתכנעתי בחלק אחר של הדברים, אבל זה היה מאוד מאוד פורה, ואני מחכה בקוצר רוח שנביא את נציג המעסיקים, ונשמע גם מה לא יש להגיד על עבודה מאורגנת.
אני ממש אהבתי את השיחה שלנו היום, כי הרבה מהשיח הציבורי בנושאים האלה הוא נורא בעניין של כוח או אידיאולוגיות נוקשות, והרבה פחות מרצון להבין את הצד האחר ולהגיע לאיזשהם הסכמות, אז תודה שוב. וכמובן אנחנו מזכירים לכם כמו בכל שבוע, תעקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק, ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר. אני טל וולפסון.
אני ליאור תבורי.
אנחנו ערך מוסף, להתראות, שבוע טוב.
שבוע טוב.